ויעש יושיהו בירושלים פסח אשר וישחטו הפסח 14 לחודש הראשון. ויעמד הכהנים במשמרותם ויחזקם לעבודת בית השם. ויאמר הלוויים המכינים לכל ישראל הקדושים לשם, צנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. אין לכם מסע בכתף, עתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. פרק שם דברי הימים מתאר את הפרטים לגבי טיב הפסח, ההכנות למיניהן, עבודת הפסח עצמו, וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוויים מפשיטים. ולסיכום נאמר, ותיקון כל עבודת השם ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עולות על מזבח השם כמצוות המלך יושיהו. ויעשו בני ישראל נמצאים את הפסח בעת ההיא ואת חג המצות שבעת ימים. ולא נעשה פסח כמוהו בישראל מבי שמואל הנביא, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יושיהו, והכהנים והלוויים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים. ב-18 שנה למלכות יושיהו נעשה הפסח הזה. ראשונים העירו, מה היה מיוחד בפסח הזה? פסח שלא היה כמוהו מי שבועל עליו. רש"י מביא קודם בהרחבה, היה זה הפסח אחרי שכבר חזרו 10 השבטים במידה, ירמיהו החזירנו אומרים חזר. פעם ראשונה, תקופה ארוכה, שכנסת ישראל הייתה מלוכדת ומאוחדת לקראת הפסח. זה לא כל כך מוצא חן בעינה, מביא הסבר אחר, שביד רחבה נתן יושיהו בהמות לכל הציבור, ונעשה פסח כמו בעולם שייתן המלך והשרים בהמות ופסחים די סיפוקם ובקר לשמי חגיגה, וציווה ללוויים להכין להם לשלוח כל איש ואיש לפי אוכלו. רד"ק מדבר לא כל כך על הצד הכמותי, אלא איכותי. ומה שאמר לו נעשה פסח כמוהו, שהיו כל ישראל בלב שלם לעבוד את השם. וזה הוא אומר לו, היה מני שמואל, וגם הפסח של חזקיהו, רבים היו טמאים, לא כל כך שמו לב לצירוף של חזקיהו בנוגע לעניין הפסח. כאן הפעם הראשונה מימי שמואל, שהיו כל ישראל בלב שלם לעבוד את השם. אבל מעבר לשאלת התכנים, במה? מה אפיין, מה ייחד אותו פסח? שאלת יובן שאלה שנייה. מה היה הרקע להתעוררות המיוחדת הזאת? אם כהבנת רש"י מצד המלכות, מצד יושיהו, שחילק ביד רחבה ונדיבה כל עובר ושב, לפסח ולשלמי חגיגה, ואם כהבנת הרד"ק מצד כנסת ישראל, שכולם דווקא באותו מועד עבדו את השם בלב שלם, דבר שלא היה מזמן. דומני שהתשובה ברורה. היו כאן סביבות היסטוריות שהן הטביעו את חותמן על המועד, ובמיוחד על חוגגי המון. יושיהו היה כמובן בעל תשובה. זה מן הסתם גם כן השפיע במידה. אבל לא רק כיחיד, אפילו כמלך בעל תשובה, אלא גם כמי שישב על כס השלטון בתקופה מסוימת ובעקבות תקופה מסוימת. יושיהו ראה למה דורות של חטא וצמיעה מובילים, ראה מה הסכנות הרוחניות הנובעות מכך, וראה גם כן, מבחינת העם, מה ההשלכות הלאומיות והציבוריות. יושיהו בא אחרי דורו שמנשה ועמו, יושיהו בא אחר גלות עשרת השבטים. ובמצב כזה, ידע יושיהו, ידע כל אדם מתושבי ירושלים ויהודה, להעריך בצורה שונה, לראות בספקלריה מחודשת את משמעות הפסח. כשאנחנו עוסקים במועדים וזמנים, יש בהם שגרה מסוימת. הם חלים מדי שנה, ויש מסלול בחלקו הלכתי, בחלקו ערכי, בחלקו חווייתי, ופלוס מינוס בתוך אותם גבולות, בתוך הפרמטרים של ההלכות והחוויות, כפי שאלו הוטבעו בתודעתנו ונפשנו, אנחנו חיים וחוגים את האירועים. ובמידה ניתן אפילו לומר שבפסוקים הניסוח גם כן איך שמתווה איזה כף, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. חוקת עולם, חוק מושבותיכם לדורותיכם. חוקה, דברים חתוכים, מנוסחים, מכותבים. וכך ממילא אנחנו חיים עוד. אבל לעתים, אולי לעתים נדירות, ישנם אירועים, ישנם נסיבות, שבגינה אותם מועדים וזמנים שמתכונתם כל כך ברורה מבחינת ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, שבעקבות אותם אירועים המועד הזה שהוא בבחינת מימים ימימה, בבחינת חוקת עולם בכל משותיכם לדורותיכם, אותו מועד מקבל משמעות מחודשת, אמנם לא שונה מהתכנים המקובלים, מהדברים הידועים, אבל רבויי רפודי מטען נפשי וחווייתי שונה מזה של השתקד בפני חמישה. ולא הרי הפסח של יושיהו בעקבות גלות עשרת השבטי, כי פסחים שהיו מדורי דורות, גם באותן תקופות בידני אותם מלאכים שחרגו את הפסח, שקדמו לגלות. ממצב שאדם מעיף מבט על עשרה שבטים שגלו, משמעות גאולה, משמעות חג גאולה וחודש גאולה שונה לחלוטין מכפי שהדברים נראו ונחגגו כשנדמה היה שהכל עמי מנוחות שנמצאים בתקופות יחסית שלבות, כשנדמה היה שמעוגנים ומושרשים בצורה שבכלל לא ניתן להעקב. אז היו פסחים, חגגו וחגגו בהרחבה, אבל כפסח אשר עשה יושיהו, פסח הזה שבו הייתה התעוררות למשמעות גאולה ולחזון גאולה בעקבות ראיית הגלות, כפסח הזה מי שמואל הנביא עוד לא היה. ייחוד הזה שמועדים וזמנים שבהם אדם עלה על שגרה ועומד על המשמעות הקיומית האמיתית לעומקה ולרוחבה של נסיבות שבהן הוא נמצא, של מועד, של תקופה. הדבר הזה יכול לנבוע לא רק מראיית חורבן וגלות, יכול לנבוע גם ככל שאדם עובר מצבים שבהם אמנם בסופו של דבר הוא איננו עובר את החורבן ואיננו רואה אותו, אבל שבו האימה והסכנה מרחפת על פניו. ולא רק מי שרואה את החרב החדה חותכת, מי שראה אותה מנופנפת, מי שמגיש את החרב חדה ומונחת על צווארו, גם הוא, לכשהם מסתלקת, עומד מחדש על משמעות קיום, על משמעות חיים, על משמעות גאולה. והוא עומד על משמעות לא רק הקיום והחיים בגדול, הוא עומד גם על משמעות פרטי הפרטים, הדברים הזעומים, הקטנים והקטנים. אדם שניצול מסכנה, מתחייב בברכה מיוחדת. הגומר לך יביא טובות, או שעשה לי נס במקום הזה, אבל במידה והאדם הזה רווי רגישות רוחנית הרויה לשמה, במידה והוא יודע מה פשר אמירת שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, הרי שברור שהשבח והודעה הזה לא יתמצא אך ורק באמירת אותה ברכה, אותן ברכות. ברור שכל אותן ברכות שעשרות בשנים אומר אותם חדשים לבקרים, אמר בקורת השחר ואמר אותם ברמה שמסעת אנשים מלומדה, פתאום אותן ברכות מקבלות וחייבות לקבל תכנים ומשמעויות וגוונים שונים לחלוטין. דברים שפעם התקבלו כמובנים מאליהם ומאלה לא זכו כאילו מעבר למן השפה ולחוץ, לא זכו לשבח והודעה ואויים לשמר, מפני שזה היה טבע וזה היה זרם החיים, וכך הדברים מובנים והמקובלים מאליהם. אלה פתאום אחרי שהחרב החדה מסתלקת ורויי תכנים עשירים ועמוקים למדי, ואז אדם יודע לומר מלביש ערומים בצורה אחרת, רואה את הפלא שבמחים מצדי גבר רוממות קל בגרונו, כשהוא מסוגל לומר זוקף כפוף. אנחנו נמצאים כיום במועד שכבר זכה לקנות לעצמו לגבי ציבור ישראלי מושרש, לגבי דור צעיר שחונך כבר על ברכי המדינה, כבר קיבל מטבע משלו, הספיק כבר להיכנס לשגרה, ומדי שנה פלוס מינוס בתוך פרמטרים מסוימים חווים את הדברים, אומרים אותם, שומעים, קולטים, תורים, מתרומים במידה, אבל באיזושהי מתכונת. חוקה שנשמרת למועדה מימים ימים. השנה יש במועד הזה ליום העצמאות משמעות מיוחדת. השנה אנחנו מידה מסוימת, אם לא במעמדו של יאשיהו, במעמדו של דבריך גומר. אבל אמיתו של דבר, אם אנחנו רואים את הדברים בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר, הרי שניתן לומר שהחוויה האופפת אותנו היא בעצם מורכבת מתחושה מיוחדת בגין שני הדברים. בראייה ארוכת טווח, אנחנו מידה מסוימת במצבו של יאשיהו, ובמובן אחר במצב של ניצול מחרב חדה. במצבו של יאשיהו ככלל, מפני שמעבר למעמד הספציפי אותו למימד ייחודי של יום עצמות השנה לגבי דורנו ודורנו כולל, גם הדור הזה, גם דור המייסדים אם נרצה, משמעות קום המדינה, שיבת ציון, תהליכי תקומה, אלה במידה רבה יונקים את משמעותם מכל אותה גלות ארוכה וגולת הכותרת שלה לדבר בלשון סגי נהור, פרק השואה, שהעניקו משמעות כל כך חדה וכל כך חיה לעצם תיום המדינה. ודווקא מפני שאיננו ראו ולא זר, כנסת ישראל חייתה אותה טרגדיה, אותה בשרה, משום כך יותר מכל עם ולשון, יותר מאומות שעשרות בשנים ומאות בשנים ואלפי שנים, הורגלו להיות מושרשים, מבוססים ומבוצרים במדינה, בארץ. כנסת ישראל נשלחה את אותה דרך חתחתים, אותו מסלול התלאות. היא יודעת במיוחד מה זה פסח, מה זה גאולה. היא מבינה את משמעות חובת השבח והודעה. פסח ההוא שבא בעקבות עמידה על משמעות ופרטי חורבן. מי יודעת את זה? גם בגדול וגם בקטן. גם מתוך ראייה היסטורית רחבה, מתוך ראייה ערכית העומדת על חזון היסטורי, השואפת לשמוע את פעמי המשיח, החושבת על תיקון גאולת עולם, והרואה את מעמדה הייחודי של כנסת ישראל בתוך המערכת העולמית הזאת, בראייה הזאת, הרי שמשמעות גאולה, מעבר מגלות מגאולה, היא חדה וברורה. אבל גם בדברים הקטנים, אפילו הקטנוניים, מי שחי במדינה הזאת הוא מביא, יודע או חווה על בשרו מהי הסבלה של כנסת ישראל ושל רב ישראל בתוך קורי הברזל למיניהם. הוא יודע להעריך את הדברים הקטנים, את הדברים הפעוטים. אם הזכרתי לפני כן את השואה בהקשר זה, חרוטים בזיכרוני ועל לוח ליבי גם דברים, מדי שפעם פציטטתי אותם כאן בישיבה. אמר לי פעם אברהם קור, זיכרונו לברכה, אמר, עיניי שראו יהודים מובלים לתועי הגז, וכעת רואות ילדים וילדות משחקים בחוצות ירושלים, הם כבר זכו לקבל את חלקן בעולם הזה. די! אז ראייה בגדול וראייה בקטן. לדעת להעריך, לדעת לחוק הפסח ההוא, את תקומתנו, את שיבת ציון וכל הנבל. אבל הדברים האלה כמובן נכונים לגבי כל יום עצמו, לכל חוויה שייכת, לכל חגיגת קום המדינה. השנה, כפי שציינתי, יש מימד נוסף. אנחנו השנה עברנו מצב של חרב חדה מונחת על צווארנו. אנחנו השנה קיבלנו תזכורות מחודשות לגבי מעמדנו, לגבי מיקומנו במזרח התיכון בפרט ובעולם בכלל, לגבי אותן סכנות המרחפות עלינו, כמה במידה מסוימת תולה ארץ על בלימה, אנחנו כאילו נמצאים על קירי טנגות. ומשום כך, מפני שסכנה הייתה ובחסדי שמיים נעדפה וחלפה, משום כך חווייתנו כעת שונה ואמורה להיות שונה, חדה יותר, חריפה יותר, בעלת עוצמת יתר, לעומת מה שחווינו לפני שנה ולפני שנתיים. וזה משתי סיבות. ראשית, רגע קט, ולא רק רגע, הרגשנו, אנחנו נמצאים בסימן סכנה, ובמידה שאותה מדינה שהקדוש ברוך הוא בכתובו ובחסדיו קיים עבורנו, היא להעניק לנו מחדש. אבל שנית, לא רק התחושה הזאת, אלא בגין אותם אירועים, אנחנו למדנו, לפחות היינו צריכים ללמוד, לא רק לתת שבח והודאה על זה שיש לנו מדינה, ושאותו מעמד שיש לנו כבר 43 שנים, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להמשיך בו. אלא, השתרשמות כל אותם אירועים, תאמורה לחדד בתודעתנו את משמעות קיום מדינה. איך? אז לא רק שנרגיש מחדש, כאילו קיבלנו מדינה מחדש, אלא האירועים אלה היו אמורים להצביע בתודעתנו, מהי מדינה, מה כוחה, מה משמעות. ולחדד בתודעתנו מה המשמעות אותם כלים שבחסדי שמיים קדוש ברוך הוא מאפשר לנו ומחייב אותנו לקיים אותם ולטפח אותם. מתקופה שסרצו החרבות, בעידן בו ראינו מה קורה למדינה שהיא חסרת אונים ונטולת עוצמה, דנו להעריך מחדש מה התרומה לקיום יהודי במובן הפיזי והרוחני לאומי גם יחד של קיום מסגרת ומסגרות שמאפשרות לנו להתקיים, לא רק להתקיים אלא לפרוח. למדנו מחדש מה המשמעות של צה"ל. נזכרנו מחדש, איגרת הרמב״ם לאנשי מרסיי, בה הוא מדבר על פזילה והליכה לכל כיוון אחר, תוך כדי הזנחת לימוד בני יהודה קשת, לאן זה הוביל ולאן זה עלול להוביל. וממילא שביום עצמאות זה לעומת קודמיו אנחנו מבינים יתר לעומק משמעות מדינה, ויתר לעומק חשים אילו זה הטעם נם קיבלנו מחדש את המדינה. ועל המשמעות הזאת אנחנו עומדים שוב במישור הפרט והכלל גם יחד. הסכנות שריחפו בשעתן עלינו היו סכנות שאימו על המדינה ועל העם, אבל אימו לא פחות על כל אדם מישראל, על כל פרט, על כל יחיד. ואם ניצלנו, ברוך השם, אז המשימות הלאומיות, המסגרות הלאומיות, אלה קוימו, המסגרות הקטנות, הזעומות, היחיד והמשפחה והקהילה והעיר והעיירה והכפר והקיבוץ, כל אלה, כל אחד בנפרד וכולם ביחד, גם כן קוימו. על כל זה, יש לנו השנה לחגוג במיוחד ולתת שבח והודעה במיוחד. אבל לא רק זה. תודעת השבח המחודדת ומודעות ערך ומשמעות המדינה ברמה עמוקה ומקיפה יותר, אלה גם מטילות עלינו אחריות יתר. מה מדברת בבבא קמא? הדאגות שונות של שמירה. אדם שקיבל מטמון ונאמר לו שהוא של כסף, הוא מתברר שהוא של זהב, ושמר עליו כפי שאדם היה שומר על כסף אבל לא בתרה משהו שומר על זהב, אומרת משהו פתור. לתירות את הכס וקבלית עליי, לתירות את דעה ולא קבלית. כסף וזהב לא המתכות, אלה הערכים, אלה רמות שונות שרק רב חשבות וערך דבר. ואם השתקה עד היה מי שבשבילו המדינה הייתה הכסף, מי שלא הבין את המשמעות, מי שזלזל, מי שחשב כן צבא ולא צבא, השנה היא אמורה להיות בבחינת זהב, וממילא שחובת השמירה מוטלת עלינו, אף היא עולה בדרגה. וחובת השמירה הזאת היא חובה כפולה. ויאמר הלוויים המכינים לכל ישראל הקדושים לשם, צנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, עתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. יש כאן התייחסות לצורת העבודה, יש כאן גם כן התייחסות למשימות. למי? עבור מי עובדים. אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. כמובן אין לשתף שיש שמיים בדבר אחר. ועבודת הקדוש ברוך הוא שלה במהותה מאותה עבודה שמתייחסת כאן לכנסת ישראל, את ישראל. אבל בכל זאת בפסוק שני הדברים מוזכרים מנשימה אחת בכל דמחתו. ועלינו לראות במקביל את חובת השמירה המוטלת עלינו בבחינת עבודה של הקדוש ברוך הוא ועבודה למען כנסת ישראל כאחד. ואם אנחנו מבינים היום יתר מכפי שהבנו אשתקד לפני 5 שנים מה אותה חובה קדושה המוטלת עלינו לשמור על המדינה הזאת כבבת עינינו, השמירה הזאת היא שמירה של מען הקדוש ברוך הוא למען עמו ישראל. היא שמירה פיזית על כל הכרוך בכך, אם במישור הצבאי, במישור החברתי, במישור הפיתוח, על כל המשתמע בכל הענפים, וכמובן שמירה שהיא בבחינת עבדו את השם אלוקיך. דווקא מפני שזכינו בחסדי שמיים, אז המודעות לחסדי שמיים והחובה לדאוג שכאן המדינה הזאת והחברה הזאת תהיה עד כמה שידינו מגעת רפויית ופודת תודה של מלכות שמיים, החובה הזאת רובצת לנו כיום יותר מאשר אי פעם. לא ייתכן שאחרי אירועים כאלה נאמר הלל שבח והודעה כי שמענו אשתקד. לא ייתכן שהפסח הזה יהיה כפסחים קודם. ואם אנחנו מבינים שהפסח אמור להיות שונה, הרי שלא רק הפסח אלא כל השנה כולה אמורה להיות שונה, לא רק הזיקה למועדים וזמנים כמוקדי חגיגה אלא מידת ההתמסרות והאחריות לכל הקורא במדינה הזאת, כל זה צריך לבוש ממדים שונים. ומערכת השיקולים המנחה אותנו, סדרי עדיפויות של צרכי הפרט ומצרכי הכלל, הדאגה לי לעצמי לעומת הדאגה ליהודים וליהודים היסטוריים דרחבים, השיקולים האלה אמורים להיות שונים לחלוטין. ככל שאנחנו מבינים מה עירה לנו, מה המסקנות המתבקשות בעקבות היום. אז אמנם אנחנו שומרים השנה את החוקה הזאת במועדה מימים ימימה, חוקה שכשלעצמה איננה שגרתית כלל ועיקר, מפני שכל אותן 43 שנים הן אמורות להיות בבחינת הפסח ההוא. זה דור, זאת תקופה שבאה אחרי חורבן ועבדון וכיליון, וממילא זאת תקופה שבאה לחוג את היום הלאומי זה לא יכול להיות 4th of July, זה לא 14 שבויה, זה יום עצמאות של עם שקם בתקומה, של שרידי חרב, של עודים וצלים היש, של יושיהו למיניה. מעל ובעבר לזה, כעת, אמרה להיות התעלות מעל שגרה, אפילו מעל השגרה שאיננה שגרה, בעקבות האירועים, בעקבות תחושת ההודעה, ולאור המודעות והמחויבות שבוקות ועולות לאירועים קצרי הטווח וארוכי הטווח. ומועד כזה, המחויבות שלנו לדברים הקטנים במקביל לשבח והודעה עבור הדברים הקטנים. ההכרה ששום דבר במצבנו מובן מאליו, כל דבר מחייב שבח, כל דבר מחייב טיפוח. מצד שני, חיזוק, חישוק, רענון, של אותה תודעה היסטורית, ארוכת טווח, של אותו חזון גאולה, מהפסח הראשון, דרך הפסח של יושיהו, ועד הפסח האחרון. השנה, בפה מלא יותר, בחינת ימלא פי תהילתך, נוכל לומר בעוצמה מחודשת, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו.